אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות.
והנה, אנחנו עכשיו עם השעה האישית שלנו הנהוגה ביום רביעי, ותחילה, קחו נשימה, עצמו עיניים והאזינו. קוראים לה טר, לידיה טר, היא אחת מכוכבות המוסיקה הקלאסית הגדולות בעולם. היא ניצחה על תזמורות קליבלנד, פילדלפיה ושיקגו, גם על הפילרמונית של ניו יורק. היא זכתה באיגוט, הכינוי הידוע לאנשים הבודדים בעולם שזכו גם באוסקר, גם באמי, גם בגרמי וגם בטוני. האהבה הגדולה שלה הוא גוסטב מאלר, המלחין האוסטרי. אנחנו פוגשים אותה לראשונה בדיוק כשהיא עומדת להקליט את החמישית של מאלר, אנחנו שומעים עכשיו ברקע. טר היא גבוהה, יפה להחריד, מניפולטיבית, חיה בזוגיות עם אישה ומתנהלת בעולם כאחת שמגיע לה. וכשהיא טיפול, בדיוק כמו שנפלו גאוני מוסיקה אחרים, מהמנצח השוויצי שאר דטואה ועד ג'יימס לוויין, ששניהם מואשמו בתקיפות מיניות, גם טר תרגיש שהכל נופל עליה. טר היא דמות בדיונית בסרט חדש שיעלה בסוף השבוע להקרנים, סרט שביים טוד פיל, שחוזר אלינו אחרי גלות של כ-15 שנים, מגלמת אותה קייט בלנשט, שאם היא לא תזכה באוסקר בקטגוריית השחקנית הטובה ביותר, אז באמת אפשר לנעול הכל ולזרוק את המפתח למים. האם הסרט נאמן למציאות בכל הנוגע לחיים של מנצחות נשים בעולם הסוער של המוסיקה הקלאסית? מספיק לשמוע את תגובתה של המנצחת מרין אולסופ מהנשים המנצחות הבחירות בעולם, שאמרה על הסרט: נפגעתי. נפגעתי כאישה, נפגעתי כמנצחת, נפגעתי כלסבית. הבוקר בשעה האישית שלנו שולחן עגול של חכמות, כולן מנצחות, דרכה ננסה להבין את עולמן, זה הפנימי, וזה בתוך העולם בו אין יוצרות. נברך לשלום את טליה אילן, מנצחת, מלמדת ניצוח, עורכת בתחנת האחות שלנו כאן, כל המוזיקה. שלום טליה.
היי גואל.
שמחה רבה שאת נמצאת איתנו. לצידך חגית גלזר, צ'לנית, בוגרת ג'וליארד, מלמדת באקדמיה, תלמידה לניצוח. שלום חגית. בואי תתקרבי קצת אל המיקרופון, כי נצטרך לשמוע אותך.
כן.
והשלישית בחבורה, סיוון אלבו בן חור, הקאמרית הישראלית, מנצחת אורחת על מרבית התזמורות בארץ, המנצחת הראשית בתזמורת האנדלוסית ישראלית אשדוד. שלום סיוון.
שלום גואל.
תודה רבה שאתן נמצאות איתנו. נתחיל בטר, כי זאת הסיבה שלנו, אבל נזנח את טר ונמשיך אל הדברים החשובים יותר. טליה, האם חשבת כמו מרין אולסופ? האם נעלבת כאישה?
האמת שבכלל לא התכוונתי לצפות בסרט הזה.
אם לא הייתי מכריח אותך.
בדיוק, זה הכל בגללך, אבל בעצם, בזכותך, אני כל כך שמחה שהלכתי לצפות בסרט. אני ידעתי על הסרט הזה כבר בשלבי ההפקה שלו, כשהם פרסמו, כמובן בתור מי שחוקרת ברמה הבינלאומית את הנושא של המנצחות בעולם.
של הנכחתן.
גם של הנכחתן, אבל תוך כדי גם המחקר על מנצחות מעבר, שאף אחד...
האם נעלבת, טליה?
אוקיי. לא נעלבתי בכלל, חבל שבאמת לוקחים את זה אישית. אני חושבת שזה סרט שהוא קצת בדיוני וקצת מציאותי, וזה שילוב של הכל, ויש בו הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד על עולם הניצוח של הגברים, אבל לא חושבת שיש מה להיעלב.
על עולם הניצוח של הגברים, זאת ההדגשה שלך. זאת ההדגשה שלך, לא עולם הניצוח של הנשים, אלא עולם הניצוח של הגברים. חגית, האם נעלבת?
קודם כל, אני בתחילת דרכי, אני לומדת את המקצוע, לא נלבתי בכלל, אבל גם לא מצאתי הרבה קשר בין הסרט הזה למוזיקה באופן כללי. מבחינתי הסיטואציה בסרט הזה יכולה לקרות בכל מקצוע אחר.
אישה מנהלת.
כן.
אישה מנהלת, בין אם זה הייטק, בין אם זה עולם מוסיקלי.
כן, שעברה את המשבר שלה, כן.
סיוון?
לא, להיעלב לא, לא נעלבתי. בכלל הסרט הזה...
כי מרין, אני חושב שמרין אולסופ עצמה נעלבה באופן אישי, כי כל הזמן אנחנו בשנה האחרונה חשבנו שזה עליה. שזה היא הדמות. אותה אישה שגם היא הייתה פרוטג'ה של ברנסטיין. גם היא מאוד אוהבת את מאלר. גם היא לסבית, גם היא בזוגיות עם חברת, נגנית חברה בקבוצה שהיא מנצחת עליה.
יש להם ילד, ילדה משותפת גם בדעתי.
היינו בטוחים שזו היא, אז אולי משם האלבון שלה.
יכול להיות, כן. באיזשהו שלב שבן אדם רואה דבר כזה, בדגש על מנצחת, שזה מקביל לתחום שלה בהרבה מאוד דברים, אז סביר שיהיו דברים שיוכלו לפגוע בה באופן אישי, כי היא תיקח את זה על עצמה באיזשהו מקום. אבל כל הסרט הזה בעיניי הוא איזה סוג של אניגמה, שאני קצת ככה עוד לא פתרתי את זה לחלוטין. בכלל גם הבחירה לקחת כל מיני סיפורים על הטרדה ודברים כאלה, אבל לעשות את זה ממש בצורה נקודתית מאוד מאוד קטנה. זאת אומרת, הייתה שם איזושהי מריחת זמן מאוד מאוד גדולה, שעל הדברים החשובים...
שעתיים וחצי הסרט הזה, כן.
שעל הדברים החשובים באמת, לא באמת ראיתי איזשהו פוקוס מיוחד.
זאת אומרת, אנחנו לא יודעות את מי היא הטרידה, אנחנו לא יודעים מה היא
עשתה, מי היא, מה היא, כן.
מה היא עשתה, או עד כמה גרועה היא הייתה. זו הבחנה מעניינת, ונדמה לי שהיא הבחנה של הזמן בה אנחנו חיים היום, סיוון, לנסות ולהבין האם הכוח הוא זה המשחית, או האם המגדר הוא זה שמשחית. האם העובדה שמנכ״ל מטריד זה כי הוא נולד עם בולבול, או כי הכוח שיש תחתיו אלפי עובדות, הוא זה שמוביא אותו אל הדבר הזה. עד כמה כשאת מחזיקה בכוח, את מרגישה את הכוח?
אני הרגשתי את הכוח, אבל הכוח שלי הוא כאשת מקצוע, זאת אומרת, אני מנצחת ואני צריכה להנהיג. לא בהכרח היותי אישה, אני גם אמרתי אגב גם לטליה באחת מהשיחות שלנו ובהרבה רעיונות אחרים שעשיתי סביב המקצוע הזה. אני מבחינתי רואה בעצמי מנצחת, כמו שיש, כמקצוע לכל דבר, כמו שיש רופאה, כמו שיש עורך דין, כמו שיש מורה, יש גם מורה, יש עורך דין ויש רופא, אז יש גם מנצח ויש גם מנצחת. כל העניין של העיסוק המגדרי סביב, וואו, מנצחת אישה, woman power, או איך שלא קוראים לדבר הזה, אני לא שם, אני לא עסוקה בדבר הזה, ואני חושבת שעצם העניין הזה של ליצור סרט, ולהראות את הכוחניות של אישה, שהיא ככה טומבוי גברית, שגם הטרידה, ולקחת את כל הפיקנטרה, הפיקנטריה המלוכלכת הזאת, מה שנקרא, סביב עמדת הניהול, ולהנחיח אותה דווקא על אישה בפוזיציה כזאת, היה פה איזשהו פספוס, שאולי מכאן הגיע אגב ההיעלבות של מרין אלסופ, אבל ככה, שם הייתה הבעיה הכי גדולה שלי עם הסרט הזה, מלבד זה שהמשחק נהדר והכל, אבל כן, שם הייתה באמת...
המשחק סנסציוני, זה ממש. לעמוד מול הפנים שלה, זה פשוט סנסציוני.
אבל אני מסכימה עם טליה אגב שזה איזשהו, יש פה משהו בדיוני בסרט הזה, שהוא מאוד מאוד...
יש בזה משהו בדיוני מעצם העובדה שאין אישה שעומדת בראש
הפילהרמונית תזמור, של ברלין.
בראש תזמורת חשובה כל כך, אבל טליה העבור דווקא בהקשר שהדברים שסיבור סיוון אמרה לנו עכשיו. סיוון התייחסה על זה במין סוג של, ככה אני מתרגם את זה לפחות, סוג של טריוויאליות. יש רופאה, יש עורך דין, יש מנצחת. אבל זו לא המציאות.
זאת לא המציאות, ולכן זה לא...
אין מנצחת, אין מנצחת.
אין מנצחת בסדר גודל של טר.
בסדר גודל של טר.
נכון, יש קרוב לזה הרבה, כמו נטלי שטוצמן, שעכשיו קיבלה את אטלנטה, ושזה בעצם...
שזה חדש חדש, זה טרי מהרגע.
זה טרי, וזה הולך ומתקדם, כי בתור מי שיש לה רשימה של 2,100 מנצחות, אז יש כבר עשרות מנצחות שמנהלות מוזיקליות של בתי אופרה באירופה. פה בארץ לא שומעים על מה שקורה בעולם. כאילו פה זה כל כך מנותק, אנחנו עדיין 100 שנה אחורה. אבל בעצם בעולם כבר זה הרבה יותר מתפתח, וזה בעיקר בשנים האחרונות, בעיקר משנת 2013, שלפי התזה שלי, היה פיצוץ. דווקא בגלל מרין אולסופ, שהיא קיבלה לעשות את ה-Last Night of the Proms, ואפשר לחשוב, זה לא תוכנית מיוחדת מבחינה מוזיקלית, אבל זה סמל, ופתאום היא הייתה האישה הראשונה שעשתה את ה-Last Night of the Proms, וכל העיתונאים בעולם של המוזיקה, בכל רעיון, הם פתאום התחילו לשאול, רגע, מה אתה חושב על זה שנשים מנצחות? מה אתה חושב על... ואז השאלה הזאת עלתה, זאת אומרת, זה לא מובן מאליו לעולם, שלנשים מותר להיות מנצחות.
כן,
כמובן, גם היום.
כמה רחוק את הולכת במחקר שלך, טליה? מי המנצחת הראשונה שאת
מוצאת? פני מנדלסון. פני מנדלסון לפני 200 שנה. היא כבר ניצחה לתזמורת שלה בימי ראשון, היא הקימה לתזמורת, כי כמובן אף אחד לא נותן.
תני לי מעט עליה, מי זו הגברת הזאת?
פני מנדלסון מלחינה, מתחילת, שנולדה בתחילת המאה ה-19, גדלה, היא הנכדה של משה מנדלסון. היא הבת הראשונה הבכורה במשפחה של ארבעה ילדים. האח השני הוא המפורסם יותר, פליקס מנדלסון. אבל הוא ינק ממנה הרבה מהידע המוזיקלי. הוא נולד כארבע שנים אחריה. אז כל האימונים שלה בפסנתר וכל הדברים שהיא עשתה, הוא שמע, והשפה המוזיקלית המקורית של משפחת מנדלסון, שאנחנו מכירים,
זה ממנה. זה ממנה. אבל יש אחד שקיבל את העולם כולו, ויש אחת שרק טליה גילתה מחדש.
לא, זה לא רק אני, חקרו גם לפניי, כן, נכון, נכון, אבל פה, כן, בארץ אני מנסה להנחיח גם כמובן את המלחינות, גם דרך העבודה שלי כעורכת בתחנה, בכאן כל המוזיקה, שאני מאוד נהנית לעשות את זה.
מתי הבנת באופן אישי, טליה, שזה קשה? שקשה לך יותר בגלל המגדר אליו נולדת.
בגיל 20 בערך, כשרציתי ללמוד באקדמיה למוזיקה בתל אביב, ולא קיבלו אותי, למרות שהיו לי ציונים מאוד גבוהים במבחני הכניסה, במבחנים התיאורטיים, ותלמידים אחרים שאמרו לי את הציון שלהם, שהיה יותר נמוך משלי, והם כן התקבלו, אז לא הבנתי מה קרה. עד שהייתי בסוף תואר שני באקדמיה בירושלים, שם למדתי אצל פרופסור מנדי רודן, גם תואר ראשון וגם תואר שני, אז אחד הפרופסורים רצה לספר לי סוד, והוא הסביר לי שבעצם שש שנים קודם לכן, הסיבה שלא קיבלו אותי, זה בגלל שאני אישה.
מה יש לומר? מה יש לומר?
אבל זה רק הסיפור הראשון. יש לי ספר שלם על כל מיני דברים שעד היום, מנכלים של תזמורות אומרים לי, דברים שאני שומעת ממנצחים אחרים שמדברים, גם אם לא מכירים אותי.
מה האמירה המרכזית? מהי לב האמירה?
מי את חושבת שאת? לא, מי את חושבת שאת? זה קודם כל. לא, את לא תצליחי, כי יש לי כבר הוכחות שבעולם, בכל העולם, הופעתי עם תזמורות הרבה יותר טובות מהתזמורות שיש כאן, ואף אחד לא פקפק ביכולת, וזה הכל גם מתועד. אז את זה הם לא יכולים להגיד, כי אי אפשר להגיד כזה דבר. אבל כן, מי את חושבת שאת? כזה.
תסבירי לי את המשפט הזה, מה זה אומר מי את חושבת שאת?
מה את חושבת לעצמך שאת אישה, ואת תקחי מקצוע, תקחי מאיתנו את הנתח של העבודה בתחום הזה. זה בדיוק זה.
זאת אומרת, התחושה שלוקחים להם,
כנראה, כנראה. כן, אבל את זה צריך לשאול את מי שאומר לי, אני לא רוצה לפרש, כן, כן.
בוודאי. האם כל האמירות האלה, האם כל המחשבות האלה, האם כל ההסתדודויות האלה, הם דברים שגרמו לך באיזשהו שלב להגיד, עזבו אותי, אני לא משחק את המשחק הזה יותר?
לא, אף פעם, להפך. זה רק מחזק אותי.
כי?
כי אני, קודם כל, זה מה שאני אוהבת לעשות, זה מה שאני טובה בו, ולא טובה מצוינת בו, ואני אמשיך בדרך שלי איך שאני יכולה. אז מקומות שלא רוצים אותי, אני גם לא רוצה אותם. אני אוהבת לעבוד איפה שאני לא אלחם על מקומות שאמרו לי לא, כי זה לא מעניין אותי. אני כן אלחם על מקומות שהם פתוחים כן לקבל.
חגית, אני אעבור אלייך, אמרתי צ'לנית. בסרט הזה תר, יש מקום מאוד מאוד חשוב לצ'לו. חשוב מאוד. כל מי שמאזין לתוכנית שלנו כאן יודע שזה הכלי האהוב עליי בעולם. אין דבר בעולם סקסי יותר.
גם עליי, גם עליי.
פשוט לא יעזור לאף אחד כלום, על שום דבר. וכן, יש שם סמי גיבורה שמגיעה, ילדה פראית כזאת, וכשהיא מנגנת את הקונצ'רטו של אלגר, אנחנו כולנו מכירות ומכירים את זה מהביצוע של ז'קלין דה פרה, כן. אז שם יש רגע שפותח לגמרי את הלב. כן. למה בחרת בצ'לו לפני שנגיע אל המנצחת או אל התלמידה לניצוח?
וואו, שמעתי את יויומה בקונצרט, לא ראיתי אף ילד מנגן בצ'לו בחיים, ורציתי להיות מקורית. אז זה התחיל בזה, ואז פשוט התאהבתי בצ'לו האהבה עמוקה ביותר, וזה ההמשך.
זה היה אהבה מצליל ראשון.
לגמרי, כן.
אי אפשר על הכלי הזה. אני רוצה להשמיע לכם, מאזינות ומאזינים, נגינת צ'לו, ואת תגידי לי בעוד רגע מי מנגנת, איפה היא מנגנת, ובת כמה היא כשהיא מנגנת. מי זאת?
אפשר להגיד?
לא, 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 מי זאת?
רואי שזוכמיר. כן, הייתי שם, אני חושבת, או 11 או 12.
ילדה בת 11.
עדיף להגיד 11, כמה שפחות, יותר טוב.
כן, כן.
לפי, עם הצליל האחרון שם.
היא מבקרת את המדינה שעצמה בגיל 11.
תמיד. כן, זה היה בשמיניות באוויר.
בדלי קבוליניץ.
כן, בדיוק.
את גם רוצה לשמוע אותך מדברת את הילדה בת 11?
איך שאתם רוצים.
כשהייתי קטנה מאוד רציתי לנגן על איזה כלי, וכל בני המשפחה שלי ניגנו, אבא שלי ניגן כינור, ושתי אחיות שלי פסנתר. התחלתי לנגן על פסנתר, עברתי לצ'לו, וזה גם כלי שונה כזה, שלא כולם מנגנים עליו.
חשוב היה שלא כולם מנגנים עליו?
לא משהו מיוחד, אבל רציתי איזה כלי שלא בני המשפחה מנגנים עליו.
רצית משהו משלך. את זוכרת הילדה הזאת? זוכרת הילדה בת ה-15 הזאת?
היא עדיין פה.
כן. אבל את זוכרת החלומות שלה? את זוכרת מה היא רצתה?
כן. האמת היא שאני בעצם כיוונתי ללמוד אצל ז'קלין דפרה, ולא הספקתי לצערי הרב. פשוט רציתי לנגן הכי טוב שאני יכולה, ו... תהיתי מה היו הגבולות שלי, ולשם חתרתי פשוט לחפש את המקסימום שלי. זה מה שרציתי.
זה מה שרצית, הכי טוב שאת יכולה.
כן.
ואיזה מאמורות היו בדרך?
וואו, תראה, בלי סוף מאמורות, תמיד יש מאמורות, כל יום. אז אם אני אתחיל, לא תיגמר התוכנית.
תיגמר.
אבל הרשימה לא.
תמיד יש מאמורות, אבל הרעיון, תמיד הלכתי ככה קדימה, כל הזמן קדימה, ככה כמו טורפד ראש ברזל, כמו שאנשים מסוימים אומרים. כן, זה פשוט כל הזמן רק להתקדם ולהתקדם ולהתקדם ולחפש יותר ויותר ויותר.
והחלום להיות מנצחת, היום את תלמידה לניצוח?
תמיד חשבתי על זה, והתגובות של אנשים מסביב, כשהייתי ילדה, הורידו אותי מזה.
וזה היה התגובות?
קצת קשה כי ילדה להתגבר על זה. הדבר הראשון ששמעתי היה, מה את רוצה להתחפש לגבר? מה, תופיע עם ז'קט?
זה מתחבר אל תליה, זה מתחבר לדברים, כן.
כן, את, זה מקצוע של גברים, למה את רוצה לעשות דבר כזה? יש לך בעיה עם להיות אישה? כל כך הרבה הרמת גבות מהמון כיוונים, ו... אנשים שדווקא שומרים עליי ורוצים לעזור לי מכוונות טובות, לא לגלוג בכלל. אבל ככל שנכנסתי, זאת אומרת, זה לאחרונה, יותר זמן יש לי להתעסק דווקא בזה, כי הילדים שלי קצת גדלו, ונכנסתי לזה כמה שיותר, אנשים מסביבי מקבלים את זה, כאילו זה הדבר הכי טבעי ונכון.
אז אולי, סיוון, תלמדי אותנו. את היית מנצחת אורחת על מרבית התזמורות בארץ. היום את המנצחת הראשית בתזמורת האנדלוסית ישראלית, אשדוד. מה אנשים רוצים? למה זה נתפס? למה זה נדמה להם שזה מקצוע גברי?
לענות בשמם אני לא יכולה. אני יכולה להגיד רק את החוויה שלי שהייתה לי. אז בהמשך למה שחגית אמרה, אז לי העירו כמובן על עניין הז'קט, או איך זה שקהל של, איך ההרגשה שקהל שלם מסתכל לי על התשלימו לבד.
על הטוסיק?
כן.
אוקיי. בחיים לא הסתכלתי על טוסיק של מנצח.
אז אליי יופנו כמה וכמה פעמים השאלות האלה. מהסוג הזה, כולל להראות, אגב, הז'קט, למה את מופיעה עם חליפה, תשעה, צריכה משהו קצת יותר נשי, את האמת שאני ככה די מחלקת את ההופעות שלי בצורה שווה לסמלות ארוכות ונשפחות, שגם שם ככה קיבלתי כל מיני הערות על זה מבליט לחטא, ולפעמים גם ז'קטים וחליפות בהתאם לאיך שבא לי, לא בהתאם לאיזשהו קוד לבוי שמישהו הכתיב לי אגב, פשוט מה שנראה לי יפה ונחמד וקלאסי ומכבד. אני חייבת להגיד ככה איזה קוריוז קטן, שכשהייתי סטודנטית באקדמיה למוזיקה בתל אביב, בתואר השני שלי, שמעתי שאחד המורים שם, אגב זה לא היה לי, זה היה למנצחת אחרת, שאמר לה, נשים לא יכולות להיות מנצחות, ואז היא שאלה אותו למה, אז הוא אמר לה, כי כשמנצחים נורא נורא מזיעים, וזה נורא לא יפה להסתכל על אישה שהיא מזיעה בצורה כזאת, אז היא אומרת לו, כשאני מנצחת דווקא, אני לא מזיעה כל כך הרבה, אז הוא אמר לה, אם את לא מזיעה, כנראה שאת לא באמת מנצחת. אז, וואו, אז כן.
שזה בדיוק הפוך לדעתי.
אתה לא יכול, אתה לא יכול לנצח אף פעם, כן?
זה ברור, כן.
חייב להזיע כדי באמת לנצח ולסיים יצירה שלמה כמו שצריך, אתה מבין? את חייבת להזיע. כן. אם את לא מזיעה, את לא באמת מנצחת. מה את עושה שם על הפודיום?
מה זה בעינייך לנצח על תזמורת? זה לא רק העמידה, זה לא רק הטירוף, זה לא רק הארי פוטר. מה זה בשבילך?
זה להביא את התזמורת לאיזשהו דבר שהוא בעיניי איזשהו שלם. זאת אומרת, שאני מכינה תזמורת לאיזושהי תוכנית, אגב, אני לא רואה את עצמי כאני המנהיגה ואתם הנתינים שלי, מה שנקרא. אני די מסתכלת על זה כעל גוף אחד. אני חלק מכם, אגב, אני גם לא פעם, אצל המנצחים של, באמת, שבדור שלפני, לא יודעת, 50-60 שנה, אולי ויותר אפילו, זה היה מין, אני המנהיג, אני הבוס, אני מגיע לפה, כשאני נכנס לבמה, יש דממת הלכות, מה שאני אומר זה אמת, אני סוג של אלוהים.
זה עד היום קורה,
הרבה פחות.
כן, זה לא בדיוק,
כבר לא יכול לקרות.
הרבה פחות.
גם בעולם לא.
נכון, הרבה פחות. דור הכוכבים הגדולים כבר לא קיים בצורה כזאת.
הרודנים
בדיוק. כבר לא קיים בצורה כזאת, אבל מה שכן, אני גם הרבה פעמים מקבלת הערות מנגנים, שהן הערות שאני לא לוקחת אותן באיזושהי פגיעה באגו או משהו כזה, בהערות בונות. מבחינתי אנחנו חלק מגוף, כולנו גוף אחד, ולכולנו יש מטרה משותפת, וזו המטרה שלי גם כשאני מגיעה לעשות תוכנית עם תזמורת, להביא לאיזשהו שלם, לאיזושהי תוצאה שכולנו מרוצים ממנה, גם אני וגם הם.
טליה, יש דבר כזה ניצוח נשי כשאת אוחזת בקבוצה שלמה, את עושה את זה בצורה שונה ממה שגבר יעשה את זה, והאם התוצאה גם תשמע אחרת?
אז קודם כל, אני לא חושבת שהשאלה יפה, וגם שמעתי הרבה אנשים שמדברים על הנושא הזה. אני חושבת שצריך לדבר על טכניקה, לא על נשי או גברי. האם יש למישהו טכניקה או אין לו טכניקה? וזה אחד הדברים הכי חשובים, לדעתי, בתחום של הניצוח. בגלל שאם אין לך את הטכניקה, זאת אומרת, היכולת להעביר את המסר שלך, לא דווקא למוזיקה, אלא לאיך אתה רוצה, שנגנים יבינו איך לנגן, כי אני לא צריכה להעביר להם איך המוזיקה תצא. זה צריך להיות אצלי בראש כתוצאה מהצורה שהם מנגנים. לא, אני לא צריכה להעביר להם את הלך הרוח של התוצאה, ואז הם צריכים להבין לבד איך לעשות את זה טכנית, אלא הפוך. וכל עוד אני לא עושה את זה בצורה שברורה להם באיזה עתק לתת את הצליל, באיזה אופי, באיזה מהירות, באיזה סוג של בלנס, וכל המאפיינים המוזיקליים שמרכיבים את היווצרות הצליל באותו רגע, אז הם יכולים פשוט לנחש, ואז בעצם אני לא עשיתי שום דבר.
אז אין הבדלים.
אוקיי, עכשיו, בתור מי שכל יום צופה בסרטוני וידאו של מנצחות, וכמובן כל החיים שלי ראיתי רק מנצחים, אני כן רואה, שמה לב שיש הבדלים בגדול על הרקע של קצת תנועות טיפה יותר עדינות, ואם אפשר להגיד נשיות, לא בלגלוג חס וחלילה, כי אולי תנועות נשיות יותר, הן יותר טובות לניצוח. מי אמר שצריך להיות רק חד-מימדי, כן? אבל זה לא משפיע כל עוד הטכניקה קיימת. כלומר, אתה יכול לבוא עם סגנון מסוים שהוא קצת יותר נשי, או סגנון גברי, אבל כל עוד יש לך את הטכניקה, זה לא ישפיע לכאן או לכאן.
אני חושב, וזה אחד הדברים, לקחתי כמה דברים מתר, למרות שאנחנו כאן מלכלכים עליו קצת, אבל לקחתי כמה דברים מהסרט הזה. היא מדברת לפחות בהתחלה במונחים של כוונה. היא אומרת את זה אפילו בעברית.
היא אומרת, ברנשטיין אמר לי.
אבל הוא לא אמר את זה לה, הוא אמר את זה למורה שלי, מייקל טילסון תומאס.
בוא נטבע אותם.
לא, הם יודעים, הם גם... לא, אין מה לטבוע, חס וחלילה. לא, אני חושבת שהם עשו עבודת תחקיר מאוד יפה, אבל לא ב-100%.
אז הוא מדבר על כוונה. זאת אומרת שמנצח צריך שתהיה לו כוונה, והיא מדברת על האינטרפרטציה שלה, את החמישית של מאלר, אתה לא יכול לטפל בחמישית של מאלר בלי לחשוב על אלמה. אתה, דווקא על האישה שהייתה שם, שהייתה צריכה לחתום על כך שהיא לא תעסוק יותר מוזיקה, אם היא רוצה לחיות.
היא אהבה לה את המכתב האהבה בדוגמת הדג'טו מהסימפוניה וכו'.
אני הייתי מעדיפה שהוא לא יכתוב לה מכתבי אהבה ויאפשר לה...
כולנו, ויאפשר לה להיות. האם בעולם שלך, כפי שאת חווה את זה, חגית, יש משהו, הזכרנו את דפרה, כן? הזכרנו את ג'קלין. מה עשה את היופי הזה? מה עשה את היופי הזה? הנשיות שלה או ה... או, אין לי אפילו מילה.
יש לה את ה... היה, הייתה.
הייתה, כמובן. יש אנשים הרגש... שלא מדברים עליה בלשון עבר, גם אם הם מתו מזמן.
נכון, זה קצת קשה, כן. פשוט ההבאה, שמחת
זה
החיים
הכוונה
המתפרצת.
הזאת?
אני לא... אפשר לומר את המילה הכוונה, אבל פשוט... היה בה את הדבר היוצא דופן הזה, מוזיקליות כל כך חזקה, והבאה כל כך מרגשת, בכל כל שנייה של צליל, פשוט כל כך מרגש להזין לה. אני אישית תמיד תמיד מתרגשת כשאני מקשיבה לה. זה הדבר הכי מופלא. ממש.
וכאשר את מגיעה אל עולם הניצוח, כן. מה את לוקחת מהעולם הצ'לו שלך?
אז קודם כל, החיבור בין עולם הצ'לו, בין מה שאני רגילה אליו כבר מגיל כך צעיר, לעולם הניצוח כרגע, זאת העבודה העיקרית שלי, את כל ההבאה שיש בי בנגינה, להעביר לעולם הניצוח, ויש את כל הטכניקה שאני עובדת עליה ולומדת אותה חזק, כדי שאני אוכל לבטא את מה שאני מרגישה, זה כל כך צריך להיות מדויק בידיים, ויש טכניקה כל כך מדויקת שאני צריכה לעבוד עליה וללמוד אותה. אז כן, זאת עבודה.
והדברים הנאמרים כאן על השולחן, על ידי המאסטרויות האלה, זה מפחיד אותך? זה הכניסה אל העולם הזה?
אני לא מפחדת כמעט משום דבר, אני חייבת לומר. מעניינת אותי המוזיקה.
זה עלייה מרוצה ממך.
מעניינת אותי האומנות, מעניינת אותי הבאה. עשיית המוזיקה עם אנשים אחרים, אני מאוד מתרגשת מזה כל יום.
גם אם יגידו לך את לא יכולה?
אין כזה דבר, מי שיגיד את זה הוא פשוט לא כל כך אינטליגנטי בעיניי. כך אני רואה אנשים שכך מדברים על כל בן אדם אחר, כי אף אחד לא יודע מה הפוטנציאל של אדם אחר, עד שלא עבר זמן כלשהו ובדקנו את זה באמת. אי אפשר לדעת שבן אדם כל אותם.
בוא נראה אותך על הפודיום, אחר כך נדבר.
אפילו לא זה, כל אחד וסיפורו הוא והקצב שלו והמסלול חייו, ונראה, אני לא יודעת מה יהיה, אי אפשר לדעת.
טוב, את תלמידה.
בדיוק, אני תמיד תלמידה, תמיד תמיד תלמידה.
גם אני.
כן.
אני רוצה שנשמע בבקשה, סיוון, צלילים מתוך האנדלוסית. קודם מה שמענו, אחר כך השאלה.
ז'אם טוט לביל.
אוהבת את כל הערים, אני מניח.
בפליס דה פריז, אבל יותר את פריז. זה שיר על אלג'יר, כן? זוהורית אתר, הפייטנית. זה בעצם הסדרה הראשונה שעשיתי כמנצחת עם התזמורת לפני 10 שנים בדיוק. ינואר, כן, קצת יותר אפילו. ינואר 2013. זו הסדרה שהגעתי, אני אפילו זוכרת, אגב, אפרופו המקצוע הניצוח, וזה איזשהו מחיר שאני חושבת שאנחנו כנשים צריכות לקחת אותו בחשבון. הייתי אימא טריה לתינוקת בת 8 חודשים, הגעתי עם השאבת חלב לחזרות ולקונצרטים, אותה הורית ששרה פה במה שהשמעתם, הייתה צוחקת כשהייתה רואה אותי בהפסקה של שני החצאים של הקונצרט, רצה לחדר לשאוב חלב, ואז עולה חזרה לבמה. אז זה גם איזשהו משהו שצריך לקחת בחשבון במקצוע הזה, ניצחתי עם בטן צ'ק, תשיעי, אימא של חודש תשיעי, ממש ככה עד הסוף, עם חגורת הריון שלא יחב לי וכולי. ככה, זה הזיכרון שלי שאלה בי ככה, האסוציאציה הראשונה שהייתה לי ממה שהשמעתם. אז זהו, זה מה ששמענו.
כשאת מגיעה אל האנדלוסית, אחרי שהיית בתזמורות מערביות אחרות, זה משנה משהו בטכניקה שלך?
זה משנה הרבה, קודם כל, ואני חווה את זה, זה מין סוג של, אני נזהרת להגיד, אבל אני אגיד את זה בכל, זה סוג של פיצול אישיות קטן, כי אני מגיעה מהעולם המערבי לעולם המזרחי, וזה מין פינג פונג כזה, כי אני עדיין, תוך כדי תנועה, גם מנצחת עדיין לתזמורות מערביות, כי מנצחת אורחת פה בארץ, קצת גם בעולם, וכל פעם שאני מגיעה לשם, אני צריכה שאת איזשהו סוויץ' בראש. אם בתזמורות מערביות מנצחת, תליה דיברה קודם על טכניקה, אני באופן אישי גם מוסיפה לזה את מה שדיברנו עליו, על הכוונה בסרט, על הכוונה והאינטרפטציה המוזיקלית כמובן, אבל כשמגיעים התזמורת האנדלוסית, יש בה רבדים אחרים. זאת אומרת, יש לי נגן דרבוקה שהוא מבחינתי, אם פה הקונצרט מייסטר, הכנר הראשון, הוא הנגן באמת חשוב יותר בתזמורת. בתזמורת האנדלוסית, הנגן דרבוקה לדוגמה, וכלי הקשה שמחזיק את המקצבים האנדלוסיים האלה, הוא קצת יותר יד ימיני, אפשר לקרוא לו ככה. בנוסף אנחנו צריכים להתמודד עם כל מיני דברים כמו זמרים, פייטנים, פייטניות, אומנים שמגיעים אלינו מחול, הרבה מארצות צפון אפריקה, שכל הדיסציפלינה היא שונה לחלוטין.
בעצם היית צריכה להתמודד מול גם אנשים ששרים.
הם לא קוראים תווים, מאוד קשה להם אגב עם תזמורת בקונספט הזה, כי תזמורת אנדלוסיות במרוקו לדוגמה, אתה לא תראה אותם עם דף תווים מול העיניים. פה יש לנו נגנים גם מערביים בתוך התזמורת שאנחנו כותבים להם תווים, ואז פתאום מגיע זמר שרגיל זה התזמורת הולכת אחריו, כי כולם מכירים משמיעת הדברים האלה כבר כל כך הרבה שנים, ומנגנים את זה כל כך הרבה, והוא רגיל לעשות את זה באיזה מבנה שהוא רוצה, כמה חזרות שהוא רוצה, ופתאום הוא צריך להכניס את עצמו למבנה קבוע, ואני בתור מנצחת מוצאת את עצמי לפעמים מג'נגלת על הבמה, ומסמנת כל מיני אותיות ככה עם הידיים לנגנים, תראו לאן הוא קופץ, ובואו נסתנחרן אליו. זה, אגב, זה קרה לי עכשיו בסדרה שעשינו עם ירדנה ארזי המדהימה, שבדיוק סיימנו עכשיו סדרה איתה בכל הארץ, שהיא לפעמים ככה קצת חזרה על פזמון נוסף, או הוסיפה פה, או הוסיפה שם, או רגע, לא הרגיש לה כל כך נוח להיכנס לבית השני בשיר, רצתה לחכות עוד שנייה וחצי, ואני צריכים איכשהו...
כי הנגנים רגילים ל...
רגילים לקרוא תווים ולנגן את מה שכתוב, אז סימנתי
כל מיני...
בדיוק, סימנתי כל מיני סימנים כאלה של כאלה, גם לה אגב. נתתי לה בדיוק סימנים של איפה היא צריכה להיכנס, היא הייתה ממש עם העיניים עליי, כי היא ידעה את המורכבות. אז זה איזשהו משהו צריך להתמודד איתו, משהו בתזמורות מערביות לא מתמודדים איתו בדרך כלל.
ואת מרגישה בבית? מרגישה שזה זה?
הוריי הם יוצאי ארצות צפון אפריקה, אגב.
לא יכולנו לנחם בשם המשפחה שלך. זה פצצה הפעלת פה.
כן. כן, אז אבי הוא יליד אלג'יריה, אמי ילידת מרוקו, אז באיזשהו שלב כן הרגשתי בבית, אף על פי שמעולם לא נחשפתי למוזיקה הזאת מילדות. לא נחשפתי בכלל, לשפה המרוקאית נחשפתי. סבתא שלי...
אז איך בעצם הגעת אל המוזיקה הקלאסית המערבית?
זה סיפור שאני תמיד אוהבת לספר, כשהייתי אימא, הייתי יומיים אימא. בדיוק יצאתי עם הסלקל מהבית חולים לביתי הבכורה, ומתקשר אליי מי שהיה אז מנהלה המוזיקלית של התזמורת האנדלוסית שמולי קלבז, ואמר לי, סיוון, אני צריך שתבואי אליי לתזמורת. אמרתי לו, מה פתאום, מה לי ולזה? ואז אמרתי לו, אתה יודע מה, אבל שנייה, אני בדיוק יוצאת מהבית חולים עם הסלקל, תן לי להשתחרר, ואז נדבר. אז הוא אמר לי, קחי, אפרופו, מנצחות, קחי שבוע, שבועיים ככה להתאפס, ובואי נדבר אחר כך, ואז את מתחילה לעבוד. אמרתי לו, שבוע, שבועיים, אני אימא פעם ראשונה, עוד רגע. ואחרי חודשיים נפגשתי כבר עם הנהלת התזמורת, והתחלתי לעבוד שם.
כמה שזה יפה. טליה, אני רוצה לחזור אלייך, אל הבית שלך, אחרי שדיברנו על הבית של סיוון, אל הבית שלך. את נשואה למנצח.
לא, מנצח נשוי אליי.
איך אני אוהב שהיא נוזפת בי. היא עושה את זה כל הזמן. לא קל יותר? את מסתכלת עליו ואת אומרת, קל לך יותר?
אני חושבת, אתה מתכוון לי קל.
הכל.
כן. אני לא חושבת שהייתי יכולה, קודם כל, אף פעם לא הייתה לי מטרה להתחתן. אני לא רציתי זוגיות או משהו כזה, אבל מרגע שהכרתי את איאן, אז הבנתי שאיתו זה פשוט הדבר הכי מושלם בשבילי. לא רק בגלל שהוא מבשל והכל, אלא בגלל שכל הזמן אנחנו מדברים על הדבר שאני הכי אוהבת.
המאזינות המאזינים שלי כבר מכירים אותי, אני לא יכול לא לשאול, מה הוא מבשל? גם אם זה לא קשור עכשיו לשיחה, מה הוא מבשל?
כל דבר, לא רק אוכל סיני.
כי את נשואה לגבר סיני.
הוא כבר בא לאזרחות ישראלית, אבל הוא במקור משנחאי, כן.
זה בטח טעים נורא. אוקיי, אוקיי.
אז נכון, זה בעצם הדבר שמקשר בינינו, כמובן לא רק כי יש הרבה אהבה, אבל גם דרך האהבה למוזיקה, דרך המכנה המשותף ששנינו למדנו ומעריכים ומעריצים את מנדי רודן, אין יום שאנחנו לא מדברים על מנדי רודן, למשל, ואנחנו כל הזמן מדברים איך לעשות את היצירה הזאת כאן, ואיך לנצח פה, אנחנו מתייעצים אחד עם השני, כל אחד...
האם קל לו יותר, טליה?
האם לא יותר קל?
כן, האם מסלול חייו כגבר מנצח היה קל יותר מאשר המסלול שלך?
כן, אנחנו כל יום גם מדברים על העניין של הפריבילגיות. הוא יודע שבתור גבר, הוא מודע לזה, הוא סופר פמיניסט, שיותר קל לו, אבל בתור גבר זר בישראל, ממש לא קל לו. אנחנו נתקלים בקשיים מדי יום, במיוחד גם בשבוע הזה, אפילו קשיים בירוקרטיים, יחס מזלזל אליו בתור מישהו שהוא מסין. אבל אז הוא קצת פחות מגבר לבן, אבל כן, הוא מודע לזה, והוא מאוד מנסה לעשות את התיקון לכל מי שהוא פוגש, לתלמידות שלו לניצוח, ובכל מקום יש לו זווית ראייה, פמיניסטית.
האם הדור הבא יהיה טוב יותר?
הוא כבר טוב יותר.
האם הדור הבא יהיה טוב יותר?
אני לא יכולה להבטיח שום דבר, יש עכשיו רגרסיה בישראל.
אוקיי.
והרגרסיה הזאת תשפיע על כל דבר. זה לא רק עניין של מה שאנחנו חושבים שזה נראה, שזה עניין של דת. כל היררכיה שקיימת פה בארץ, הפטריארכלית, היא דווקא אצל הגברים הלבנים המשכילים, שנמצאים בראשי האקדמיות, אני מדברת על האוניברסיטאות בכלל, לאו דווקא במוזיקה, בכל ההייטק.
שהם אלה שלא פותחים את הדלת.
בדיוק, ויש להם את התירוץ הטוב. ככה הדת אמרה לנו, תשבו מאחורה באוטובוס, אוקיי, אתה ראית תנועה של גברים לבנים אשכנזים שהם התנגדו לדברים האלה? אני לא ראיתי.
ואיך את מחברת את זה אל עולם המוסיקה הקלאסית ואל עולם
המוסיקה זה הכי גרוע. שם מגדל השן, אף אחד לא רוצה לוותר על האפשרות לתת למישהו שעדיין, שרק עכשיו סיים אקדמיה, להיכנס במקום אישה שכבר יש לה ניסיון רב שנים.
את מדמיינת ברוחך שיום אחד חגית הפילרמונית תיקח מנצחת ראשית? הפילרמונית הישראלית כמובן, כן, עדיין אנחנו...
אני חושבת, בשביל לענות על התשובה הזאת, שוב, אני צריך לחשוב הרבה מאוד זמן. אני לא יודעת. אני מאוד מקווה שכן, אני לא יודעת.
סיוון, את תקבלי טלפון מהמנכ״ל הנכנס החדש של הפילרמונית ויגיד לך, להב נוסע למינכן. הוא עוזב את רוטרדם, הוא עכשיו הולך למינכן.
קודם כל, זה לא עובד בצורה כזאת. אני לא אקבל יום אחד שיחת טלפון, כן?
בואי נדמיין.
אני רוצה להאמין שהדברים יעשו כפי שהם צריכים לעשות בכל מקום בעולם שרוצים לקחת את הטוב ביותר, לזמן מנצחים לאיזושהי ועדה מוזיקלית או לאיזושהי אודיציה רצינית לתזמורת, שבה התזמורת מחליטה בצורה הגיונית ומקצועית.
טליה, אולי תעניין.
אנחנו עוד לא שם.
במקום סיוון.
אנחנו עוד לא שם, אני רוצה להגיד שתמיד אומרים לנו, לוקחים, עושים לפי הטובים ביותר, אז במקרה זה רק תמיד מתוך הגברים, וזה בדיוק מה שאני טוענת, וגם בכתבה של בסן פרנסיסקו קרוניקל, שראינו אותי לפני בערך שנה, המשפט סיכום היה, שאמרתי, שמבחינה מתמטית, הכישרון בכל דבר מתחלק שווה בשווה בעולם בין גברים לנשים. יש 50, אפילו 51% נשים, והשאר גברים. ובעצם ברגע שלוקחים תמיד רק מהמעגל של הגברים, אז כל הכישרון הגדול של הנשים מבוזבז, לא משתמשים בו, ומי שתופס את המקום זה הבינוניים. ולכן, ברגע שבאמת נתייחס לכישרון ולא למגדר, כי מי שמתייחס למגדר זה לא אנחנו אנשים, אנחנו לא מגדרנו את עצמנו, זה הפטריארכיה שמגדירה אותנו. אז ברגע שבאמת התייחסו באופן שווה, תדמיין שאי אפשר לדעת אם מישהו הוא גבר או אישה. ורק בצורה כזאת, באמת יבחרו האנשים הכי טובים, ולא הכי טובים מהגברים, אלא הכי טובים מבכלל, לא משנה מה אנחנו. וזה העניין.
פה אפשר לעשות אודיציות מול מסך, כמו שעושים לנגנים, כמו שראינו אגב בתר, עם הצ'לנית.
רק נסביר למאזינות ולמאזינים, זה מאחורי מסך, ככה הם עושים את האודישנים שלהם, לא יודעים אם לנגן, רק שומעים. כשראתה
את העקבים אחר כך, כן, וזה קצת הרס את כל העניין הזה.
לא, זה לא בדיוק הרס, אבל אני אסביר למה ראו את זה. אני גם חוקרת את התחום הזה, ומאוד ייתכן שהמפיקים של תר, והסקריפט, כותב התסריט, פילד, שהוא בעצמו גם במאי, השתמשו במחקרים שלי, כי יש שם הרבה דברים שמרמזים על זה שהם השתמשו בחומרים שלי לסרט הזה.
למשל?
למשל, השנה 2013, שלפי התזה שלי, זאת השנה של המהפך שבעקבות מרן אוסופ, מה שסיפרתי קודם, אז, ובעקבות כתבות, שלושה מנצחים גברים אמרו בריש גלי, בפומבי ובכתבות, או ברדיו או בעיתונות, שאישה לא צריכה להיות מנצחת. ובעקבות זאת הייתה סערה, והיו הרבה תגובות וטוקבקים, ואנשים, חלקם אמרו, נכון, מה פתאום אישה מנצחת, וחלקם אמרו, מה זה הדבר הזה? והחל משנת 2013, ואני חוקרת את התחום של המנצחות, בתור מי שחיה כמנצחת, הרבה שנים קודם לכן, וראיתי את השינוי שמ-2013 פתאום ממנים באירופה הרבה יותר מנצחות כמנצחות ראשיות, הכל השתנה מ-2013, הסרט העלילה שלו, מתקיימת בשנת 2013.
אנחנו צריכים לסיים את השולחן העגול המעניין הזה. רק דבר נוסף שלקחתי מתוך הסרט הזה, נדמה לי שהוא עשה לי גם קצת סדר. היא אומרת שם, תר, שלא תמיד יש לנו שמות לדרך בה אנחנו מרגישים. אנחנו יודעים שאנחנו שמחים, שאנחנו עצובים, שאנחנו רעבים, שאנחנו כועסים, שאנחנו חרמנים, אבל יש לפעמים רגשות כל כך עמוקים שאין לנו שם בשבילם, ובשביל זה יש מוסיקה. שהיא מלמדת אותנו איך אנחנו מרגישים באותו רגע ממש. אני רוצה להודות לכם מאוד על השיחה הזאת. טליה אילן, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. חגית גלזר, בהצלחה רבה שתהיה לך. סיוון אלבו בן חור, תודה גם לך.
תודה גואל.